העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת, סמנכלית התקשורת בלאב, לימור דרזנר, לטכנאית השידור קרולינה אבייב, ואנחנו רוצים באמת לארח כאן הערב בתוכנית, באולפן, את עורך הדין ליאור תמם, עורך דין ומנכ"ל איגוד התסריטאים, ואת נדב בן סימון, תסריטאי, סדרות בית הכלבים, ספיידרס, והוא יור איגוד התסריטאים. ואני רוצה באמת, זה משהו שעשרות אלפי אנשים ששומעים אותנו עכשיו בדרך הביתה, או בצורה שקטה יותר, לא מבינים את האירוע הזה של סגירת תאגיד השידור הציבורי. זה נתפס כמשהו אמורפי, כמשהו שאולי יפגע בכמה מאות עובדים, אבל אתם כאן, נדב וליאור, בעצם לסבר את האוזן לציבור המאזינים, מה זה פגיעה בעצם בתאגיד שידור, בגוף שידור, שבעצם מייצר יצירה ישראלית. אז בוא נדב, קודם כל ערב טוב.
ערב טוב.
ואני שמח שאתה כאן איתנו, ומאחל לך קודם כל בהצלחה בתפקיד.
תודה, תודה.
את ליאור אני מכיר שנים. לא, את ליאור אני מכיר שנים, אבל באמת אני רוצה לאחל לך, זה לא פשוט לעמוד בראש גוף כזה שכל הזמן חובט ונחבט, ובצורה כזאת או אחרת צריך כל הזמן להגיב.
כן, אז קודם כל תודה שאתה מקדיש זמן לדיון הזה, זה באמת סופר קריטי לנו, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על אירוע של סגירת תאגיד השידור, שמדברים על כאן 11 ועל החינוכית ועל הטלוויזיה בערבית, אז זה כמובן אירוע שהולך לפגוע בראש ובראשונה בכל מי שעובד ומתפרנס מהתאגיד, אבל אני חושב שזה בצורה יותר רוחנית ורגשית הולך לפגוע בכל אזרחי ישראל שהיום רגילים לפתוח את כאן 11 ולקבל את התוכן הכי טוב בישראל, או בין הטובים בישראל, עם תוכניות דרמה מעולות, ודוקו מעולה, וחדשות מעולות, וחופש עיתונאי, ופתאום הדבר הזה פשוט הולך להיעלם ביום אחד, ובמקום זה יהיה, אני לא יודע מה, בטח לא יהיה, תגיד גם עבר הרבה מאוד גלגולים, היה פעם רשות השידור וראינו איך זה הלך. עכשיו, ההקמה של התאגיד הזה הייתה כזאת, כזה נס, כזה חוק ש... ומאמץ של כל כך הרבה אנשים, שבאופן פלאי הגיע לקצה הדרך, הרפורמות בישראל נתקעות ולא מגיע, ופה נוצר התאגיד הזה כבר שעובד מעולה, ומייצר תוכן שאפשר להתגאות בו בכל העולם, ועכשיו פתאום מדברים עליו, על לסגור אותו, זה פשוט בעיניי אבסורד ועוול אדיר שהולכים לעשות לאזרחים.
בוא ניקח את זה גם לזווית של ליאור. ליאור, אתה בשיחה מקדימה אמרת שזה ממש סוג של מתקפה של כמה חוקים בו זמנית שמגיעים בנושא הזה, ולכן אתם רוצים שהציבור ידע, ואולי גם מצטרף למאבק הזה, שאני מודיע פה שאנחנו בלהב נצטרף, כי אנחנו חושבים שזה פגיעה באמת בעצמאים ובאנשים שסך הכל רוצים להתפרנס מעולם התרבות, מעולם התעשייה הזאת שקשורה לקונוע, לסדרות, לטלוויזיה. אבל בוא, מה זה באמת המתקפה הזאת?
אז באמת אנחנו כרגע תעשיית התקשורת כולה ניצבת בפני המון 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 הצעות חקיקה שעוסקות בכל מיני דברים. יש, אם אני לא טועה, 14 הצעות חקיקה. כל זה מבוסס על העובדה שבאמת תעשיית התקשורת הישראלית נחוצה לרפורמה. הרגולציה הישראלית, אנחנו פה נרתעים מרגולציה לפעמים, אבל פה צריך, פה היא חשובה, ואם תרצה נסביר למה היא חשובה. הרגולציה היא מאוד 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 מיושנת. הרגולציה הזו נקבעה בימים שהיה רק כבלים למעשה, אחר כן. כך הוסיפו איזה לוויין, ולאט לאט היא איבדה את הרלוונטיות שלה לשוק התקשורת המקומי.
ומה זו המתקפה? בעצם אתה מדבר על סגירת התאגיד?
אז המתקפה היא באמת שלושה חוקים שעוסקים בנושא התאגיד. אנחנו מדברים על חוקים שעוסקים בשליטה של הממשל, בספירת הרייטינג, שזה אומר ששליטה על שוק הפרסום למעשה, שליטה על שוק של 2 מיליארד
ויש לזה אח ורע בעולם, שבעצם גוף...
לא, אין לזה אח ורע בעולם. עולם מדידת הרייטינג הוא עולם מאוד...
עצמאי, מה, הוא צריך להיות עצמאי.
א', הוא עצמאי בדרך כלל, לצערי הוא גם מונופוליסטי, ויש אולי רק שתי חברות בעולם שעושות את העבודה הזאת, ומקובלות על כל שווקי הפרסום בעולם, הרי זה שווקים גלובליים בהרבה מקרים. לא יעלה על הדעת שמדינה תעבוד באמצעות מדידה מסוג אחר או באמצעות שליטה של של הממשל על הרייטינג.
כן, אבל יש לי שני חוקים, שיש המון המון חוקים שהולכים לפגוע בכל סדרת התקשורת הישראלית, כולל גלץ וכולל... אבל אם אנחנו מדברים על תאגיד, יש שתי הצעות בנוסף למדידת רייטינג.
גם שליטה בתקציב, לא?
בדיוק. שא', הצעה אחת שהן בעצם גם סותרות אחת השנייה, שהצעה אחת שהתאגיד יצטרך כל שנה ללכת ולקושש את הכסף שלו מהממשלה, במקום שהוא יהיה קבוע, תקציב קבוע בתאגיד, שזו הצעה שיכולה לגמור את התאגיד ולהחזיר אותו לימי רשות השידור. והצעה השנייה סותרת אותה, זה הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת גוטליב, אם אני לא טועה, שמדברת על הפרטת התאגיד, בכלל לקחת את כל התאגיד ולמכור אותו לאיזה, לא יודע מה, בעל הון, שהוא יחליט מה נראה, הוא יחליט על החדשות, במקום שיהיה לנו גוף שעושה את זה עצמאית על פי נתונים של איכות או של מה נכון לשוק, אנחנו...
עכשיו נדב, אתה עובד בתעשייה הזאת המון שנים, נכון? כתסריטאי.
כן, נכון.
מה זה אומר בעצם העבודה כתסריטאי, ומה זה בסוף מספק? מה מתחיל בראש שלך, שבעצם מייצר תסריט, ובסוף זה מגיע לכדי סדרה? מה התהליך, תאר לנו את התהליך, שיבינו שאתה בעצם הראשון בשרשרת, שמוביל בסוף לתעסוקה שיכולה להיות של מאות, אם לא אלפי אנשים.
כן, נכון. זה מקצוע מדהים. כשיש עבודה, הרבה פעמים אין הרבה עבודה, ואז... יושבים בבית ושתים קפה וחושבים על התוכנית הבאה. אז כן, זה בדרך כלל מתחיל בראש של תסריטאי, שחושב על איזושהי תוכנית, ומתחיל להתגלגל איתה. חשוב להבין שזה תהליך שלוקח שנים על שנים.
נכון.
עד שאתה מפתח אותו, מפתח את הדמויות, ועד שאתה מגיע לאיזשהו, נגיד לאיזושהי חברת הפקה, שאיתה אתה הולך ומנסה למכור את זה, אתה יכול לנסות ליאת, אתה יכול למכור את זה לאות, אתה יכול לקשת, אתה יכול לתאגיד, התאגיד עובד עם קולות קוראים, אבל לא משנה. ואז מתישהו מתחילים לכתוב את הפרקים, ושוב, זה תהליך שלוקח המון זמן, כי רוצים שזה יהיה הכי טוב שיש. בסופו של דבר, הדבר הזה מגיע להפקה, והפקה, אולי נדבר אחר כך גם מה זה גורם, זה פשוט גורם לזה שזה תהליך מאוד מאוד יקר, זה לא לכתוב ספר או לצייר ציור. ובתהליך של ההפקה ובפוסט פרודקשן, שזה כל אחרי הצילומים, עובדים מאות אנשים, צלמים, אנשי גריפ, אנשי סאונד, שחקנים כמובן, עוד תסריט...
מאפרת, אוכל, מסעות, הובלות של ציוד, זה אין ספור מקצועות שנהנים מהעולם הזה, ובסופו של דבר, החלטה אחת יכולה לגדוע לכל האנשים האלה כרגע את העבודה, אני מנסה להבין את האירוע.
זה פשוט, שוב, זה בלתי נתפס, וגם לא רק זה, התוצרים שלנו שאנחנו מייצרים, הם בסוף סדרות שמגיעות למסע, אני נגיד עובד הרבה בעולם הילדים, ילדי ישראל גדלים על סדרות ישראליות, שמדברות על ערכים ישראלים, על דמויות ישראליות, על היסטוריה ישראלית, איפה זה יהיה כשלא יהיה תאגיד? מי יעשה את פרפר נחמד ומי יעשה את שקשוקה?
אז עם פרפר נחמד אנחנו תכף נצא לפרסומות, אבל כמו שאתם רואים, הולך להיות לנו שעה מרתקת, שבאמת נדון במשהו שלא כל יום מקבל פוקוס, וזה עולם תעשיית הטלוויזיה, באמת כל העולם מסביב, תסריטאים, במאים, מפיקים. אני חי את הנושא הזה כבר 10 שנים בקובע שלי כנסילה, ואני אומר לכם שאני יותר משמח לתת את הבמה ומה שצריך כדי באמת שהציבור יבין שזה לא מאבק גילדאי, זה מאבק על המהות של חברה מפותחת וחברה מתקדמת בעולם נאור. אז פרסומות וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, חזרנו ואיתי כאן באולפן עורך דין ליאור תמם, מנכ"ל איגוד התסריטאים, ואיתו יחד נדב בן סימון, יושב ראש איגוד התסריטאים, ואנחנו רוצים להגיב ערב טוב לתמירה ירדני, שהיא בעצם כולנו מכירים אותה כמי שמפיקה את הכוכב הבא, את הכוכב נולד, אבל בסוף היא מפיקה, שאתה גם נדב יכול להבין בעצם מה זה להיות מפיק ומה זה לקחת על עצמך את כל הסיכון. הרגע אמרת את זה, אז תמירה, ערב טוב.
ערב טוב.
אז אנחנו באמת מייחדים את התוכנית הזאת כדי לדון בהשלכות של סגירת גוף תקשורתי כמו תאגיד השידור, ובכלל כל הנושא הזה של הפקות, תסריטאים, בימאים, שזה לא מקבל לצערנו בציבוריות את הנופח של התעשייה סביב העולם הזה שאת מנהלת כבר עשרות שנים.
טוב, רק ככה לדייק, טדי הפקות זה לא רק כוכב נולד.
בסדר, אני אומר, זה מה אני מכיר, אז אני...
לא אפרט את כל הדברים שאנחנו עושים, אבל אנחנו עושים הרבה מפקות בתחום הסיטקומים, למשל עכשיו הסיטקומים עם חפשוס, אנחנו עושים הרבה דרמות, אנחנו עשינו את ילד רע עכשיו, שזוכה בפרסים והולך לנטפליקס, זה דרמה. אנחנו, זה מצחיק לי אפילו להגיד דבר דבר, האחיות המוצלחות שלי, אין קץ. אנחנו עובדים הרבה מאוד בתחום הדרמה והסיטקומים הישראלים, חוץ מכוכב, שזה בהחלט תוכנית פאר, ואני מאוד אוהבת אותה. ואני עושה אותה 22 שנה.
נכון.
מה שאומר שאני אוהבת אותה?
ומה מה באמת התחושה שלך שהולכים במתקפה כזאת על הנושא של גופי שידור, ובעצם ייתכן והיצירה הישראלית תקבל מכה אנושה?
זה ממש לא רק היצירה הישראלית. סגירת התאגיד מהווה סממן ראשון ובולט בדרך לדיקטטורה. המשפט האלמותי של מירי רגב בזמנו שאמרה, בשביל מה אנחנו צריכים את התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? זה ממש מתמצת את כל החשיבה הדורסנית של השלטון הזה, ועכשיו זה מתגשם. התאגיד או ערוץ ציבורי מצטיין עם תוכניות הרבה בתחום הדוקומנטרי, שלא יכולות להיות באף ערוץ מסחרי, וגם שאר הדברים שלהם. התאגיד הוא ערוץ טוב, רק מהזמן האחרון הוא לא מהווה איום על אף גוף שידור, ומשום מה השר קרי חושב שהוא מאיים עליו. וחבל, כי כשחושפים את האמת בצורה אובייקטיבית ומקצועית, זה מהווה איום לכל מי שיש לו מה להסתיר. אנשים תמימים וברי לב לא נבלים. הציבור כבר מוכה ועייף, מלחמה אינסופית, השתלטות השלטון על כל חלקה טובה. בקיצור, נגמר הכוח. אבל אני רוצה להאמין שכמו בחיסון, החיידק המוחלש...
יש לך פה לוחמים פה, גם את נדב וגם את ליאור, ואני גם... בצינה יגיד שאנחנו לא נותנים לדברים לעבור בלי שיהיה ביקורת ויהיה מאבק, אבל דיבר איתי נדב לפני מה זה להיות מפיק נגיד בארצות הברית, ששם באמת אפשר לבוא ולהגיד לך, קח את כל הסיכון, אתה בעצם תפיק תוכנית, תפיק דרמה, ואם תמכור, תמכור, ואם לא פה. פה בישראל זה לא יכול להתקיים, נכון?
לא, בישראל יש שיטה אחרת לגמרי, שהיא שיטה של גופי שידור. גופי סידור הם מחליטים מה הם רוצים, והם מממנים את מה שהם מזמינים. אי אפשר לעשות בארץ, נגיד, הפקה, ולראות למי למכור אותה. א', אין מספיק, אין פלטפורמות עם כל כך הרבה כסף, והם רוצים, גופי הסידור ובצדק, לקבוע את מה הם רוצים לשדר. ולכן יש כאן מין קשר מאוד הדוק בין הגופים המשדרים לבין הגופים גופי השידור לבין חברות התוכן למיניהן.
היי תמירה, זה ליאור. אז את יכולה אולי להסביר לנו מה ההבדל בין גוף שידור מסחרי לגוף שידור כמו התאגיד, מבחינת התכנים שהם יבחרו?
תראה, גוף שידור מסחרי בעצם יש היות השם מסחרי, הוא מפיק תוכן שמיועד לציבור הרחב, כן? אמור לעשות, להפיק ולהרוויח, אחרת אין לו זכות קיום והוא ייסגר. והגופים המשדרים המסחריים הולכים אצלנו בין הטיפות ומצליחים לדעתי לשרוד, ואולי אפילו קצת יותר מזה, אני מקווה, אני רוצה שהם יהיו חזקים.
והתאגיד?
התאגיד הוא גוף שהוא ממומן, יש לו תקציב, ולכן הוא לא צריך כל כך להתחשב במה מסחרי ומה לא מסחרי, אלא במה, איזה נושאים באמת חשובים להדגיש ולסדר את מה מה שגוף מסחרי לא יכול. הרבה מאוד מהתוכניות שלהם הן תוכניות טובות שמתעסקות בתחומים אמיתיים של החיים שלנו, והם לא מחפשים להרוויח, הם מחפשים להפיק. הם משלמים למפיקים, נותנים להם להרוויח לא משהו, אבל זה בסדר. ובצורה כזאת קיים גוף שהוא לא קשור לא למסחר ולא לרייטינג, למרות שהוא רוצה
רייטינג. ובכל זאת, אגב, תמירה, אני יכול לספר לך, ואנחנו בטח נדבר על זה עם המרואיין הבא דווקא, שהתאגיד כן מצליח. זאת אומרת, התכנים של התאגיד מצליחים בדיגיטל.
נהדר, זה לא בכל זאת, זה נהדר.
לא, אני אומר שלמרות הנטייה הלא מסחרית שלו, אנחנו יכולים להסתכל על הנתונים, במיוחד בדיגיטל, ולגלות שהוא כן מצליח. וגם על הוא זוכה בפרסים אינסוף
רגע, תמירה, זה נדב, אני רוצה שתתייחסי רגע לטענה המטופשת בעיניי של כל מיני אנשים מהגוף שמתחרז עם פועלת, שאומרים מה הבעיה שכל מפיק יכין את התוכנית שלו, ואם היא טובה היא תצליח, זה שוק חופשי, מה הבעיה, מה ההבדל בין זה לבין תפטפת, מה את אומרת לטענות האלה?
זה טענות של אנשים שהם בורים בתחום של התקשורת, בורים בתחום של איך עושים הפקות, בורים בתחום של התקשורת העולמית. אי אפשר. המפיקים צריכים לקבל כסף בעבור עבודתם, והגוף כבר מרוויח או מהצופים. הגופים האלה, מטרתם היא לשדר לצופים, שיראו אותם, בטח שגופים לא מסחרים כמו התאגיד. והתפקיד הכי חשוב שלו, זה לעשות דברים איכותיים, ואני מוכרחה לציין שהגוף הזה ממש עושה דברים איכותיים, והוא טוב, ואני לא מפיקה שם עכשיו, בכלל לא.
תמירה, אני באמת רוצה רדיו משפט לסיום. איך את רואה את עתיד התקשורת ללא תאגיד שידור? בעצם, איך העולם הזה מסתדר לך בזה? בעצם את אומרת שיהיה פה רק מה שהשלטון רוצה, זה בעצם מה שיהיה בטלוויזיה?
לא, תראה, אתה מתכוון בתאגיד,
בכלל, זה כנראה, חלחל לעוד גופים, לא? כולם יבינו שאם יטפלו בהם ברייטינג, יטפלו בזה, יטפלו פה, כלומר, איך את רואה את זה?
א', אנחנו לפני מאבק מאוד גדול, גם בגופים המסחריים, בטח, יטפלו ברייטינג, יטפלו בזה, צריך להילחם. בכלל צריך להילחם, המדינה הזאת היא במצב שהיא חייבת מלחמה על צביונה, על מי ומי. אם רוצים פתאום לעשות רק סידורים מטעם, שנהיה פתאום על ידת מהדיקטטורה, מתחלף השלטון סופית, אי אפשר לבצר. אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים בארץ, עכשיו כולם כבר אלפים, אין להם כוח.
זה נכון.
לשמוע דברים, אבל... זה לא, אנחנו עכשיו חיידק מוחלש, אנחנו נתעצם ונפוך למגיפה.
אנחנו לא מוותרים,
תמירה ירדני, המון תודה, שיהיה לך ערב טוב, ונמשיך באמת להשמיע את הקולות האלה, שסך הכל רוצים רק תקשורת חופשית, ורוצים שיהיה פה טוב במדינת ישראל. תודה רבה.
תודה לכם.
ואיתנו על הקו כבר אסף אמיר, יו"ר האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה ומפיק בכיר, שבאמת בפעילות המרכזית שלו זה לקדם את היצירה הישראלית. אז יש לך פה את נדב ואת ליאור, ויש לך פרטנרים כמוני שרוצים רק לקדם את היצירה הישראלית, אבל איך עושים את זה?
ערב טוב. היי נדב, ליאור.
היי, ערב טוב.
קודם כל, הדבר שאני עושה כל חיי זה... מפיק, יוצר תוכניות, סדרות. התפקיד שלי באקדמיה הוא עוד תפקיד שאני עושה בהתנדבות, אבל כן, זה חלק משיווק, הטלוויזיה, התוכניות, פרסים לאותם אנשים שהגיעו למצוינות. אבל אם אתה שואל מה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, אני חייב רגע להתייחס לתמירה, אני פשוט מסכים כל מה שהיא אומרת. אני חושב שאנחנו המאבק על התאגיד הוא אחד מהמאבקים, אבל הוא לא בחלל ריק. באיזשהו מקום כל החריטות התאחדו, וזה עוד תופעה לתרבות בעצם. גם על הדמוקרטיה, אבל בטח על התרבות.
אסף, אייזה, נדב, אתה שומע, אתה נמצא עם הרבה אקדמיות בכל העולם, אתה מכיר את גופי השידור בעולם, אתה מכיר, מלבד ארצות הברית שהיא אנומליה בתחום הזה, בגלל הוליווד וכל זה, אתה מכיר ארץ שמייצרת סרטים וסדרות נורמליים שאין בה שידור ציבורי חזק שנתמך על ידי התקציב המדינה?
אז נתחיל בזה שגם בארצות הברית יש שידור ציבורי מאוד מוצלח. הוא נחלש לאורך השנים האחרונות, אבל הוא עדיין קיים. אין מדינה, במיוחד צריך לזכור שישראל, השפה שלנו היא עברית, יש לו 10 מיליון תושבים. אנחנו לא יכולים לייצר תרבות ישראלית אודו-ויזואלית בלי תמיכה של המדינה. שידור ציבורי הוא אחד הדרכים לעשות את זה. לפני 20 שנה, קצת לקח אתכם אחורנית, מי שעשה את זה ביתר סט זה היה גופים המסחריים, כי הייתה להם רגולציה, הם היו בזיכיון, ובאותו זמן התאגיד או מה שקראו לו רשות השידור שהיה מחובר, בדיוק מה שרוצים לעשות עכשיו עם התאגיד, שהיה מחובר לפוליטיקאים ברמה שהיו עולים כל שבועיים לוועדת כלכלה לכנסת לבקש שיוסיפו להם עוד כמה גרושים לתקציב, ובתמורה הם נתנו את מה שהם נתנו.
ואיך זה פגע ביצירה, אסף? איך המנגנון הזה השפיע על היצירה?
אז השידור הציבורי לא עשה שום דבר, הוא הלך ופחת, הוא עשה מעט, זה לא שהוא לא עשה כלום. אבל אנחנו, הגופים, גופי האיגודים, הגשנו בזמנו בגס, גילינו שהם משפיעים פחות מ5% מהתקציב העצום שלהם לתרבות, לדוקו,
כשהם היו חויבים ב-36%.
כן, וכאשר המדינה, שהמדינה שלטה בהם ביד רמה כמו שקרי רוצה לעשות.
וספר לנו רגע, מאז שהתאגיד קם, דווקא מהמקום שאתה יושב כיושב ראש האקדמיה, איך נראה התאגיד במה שנקרא רפרטואר הפרסים?
אז רגע, שנייה, אז רק לפני שנגיע לאקדמיה. התאגיד, הרי בסופו של דבר רשות השידור נסגרה בין היתר בגלל הפעילות שלנו, כי אמרנו, מה זה הגוף העצום הזה שלא עושה שום דבר למען התרבות הישראלית, ונשלט על ידי פוליטיקאים. ואז הליכוד, לא מפלגה אחרת, תחת ממשלת נתניהו, עבר לו מתחת לרדאר, הוא טוען, הקימו את התאגיד שמנוצק מפוליטיקאים, והוא רק מקצועי, והוא רק בא לשרת ציבור, והוא עושה את זה מדהים,
נכון.
הוא עושה את זה מדהים, אין דיון בכלל, אין ויכוח בכלל, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא רק שהסדרות נמכרות בעולם, הציבור הישראלי מאוד אוהב את התכנים, ובכל סקר כולם יודעים את זה, ואז נשאלת השאלה, אני לא מדבר על זה, אומרים רייטינג נמוך, ואז אתה מסתכל, אתה רואה שתקופה ראשית, ראו איזה 200 מיליון, כלומר, לא כל פרק.
כולם אבל מחורים לזה, לדיף שלי מחורים לזה, חכים לכל
מיליארדים, מיליארדים של צפיות.
אני עשיתי סדרות שהצליחו בזמנו, נאמר, בקשת, או בתחילת דרכי לתפוס השמיים, את הסדרה שמאוד הצליחה.
נכון.
כעיינו בתאגיד. עכשיו, זה לא אומר שהרייטינג באותו יום היה 20%, אבל בסוף אנשים רואים את זה בדיגיטל, כי התאגיד לא רק שהוא גוף חדש רענן, שהוא קם לא מכבר, אלא גם מדובר בגוף חדשני.
כן, הוא זמין בכל הפלטפורמות, ולהגיד שתאגיד ברגע נתון יש דבר, סליחה.
עכשיו נגיע לאקדמיה. זה לא נעים, אבל התאגיד זוכה בהמון המון פרסים, לא בכולם, ואני שמח על כך. הוא זוכה בהמון פרסים, עד כדי כך שהגיעו אליי תלונות מאנשים שאמרו, תשמע, כמו בכל דבר, יש המון, המון, בטח יש איזה 500 חברי אקדמיה שהם מהתאגיד, כרגע. מי שבוחר זה חברי האקדמיה, שהם אנשי מקצוע. אומר שיש איזה 8...
הם לא נרשמים בכלל.
8 אנשי תאגיד בכל האקדמיה, פחות מזה בכל גוף שידור אחר.
שזאת אולי בעיה שאתם צריכים לפתור.
זה בסדר. זה לא, יש לנו מעל 1,000 חברים, אנחנו מסתדרים.
בתור איש אקדמיה אני יכול להגיד שאני מצביע רק לתוכניות של עצמי. הנה, גילוי נאות.
טוב, זה בסדר, אבל אני יכול, אני אגלה לך סוד. אתה מתכזז עם החברים שלך שמציעים לה, ומי שמחליט בסוף זה הרוב השקט, שהוא 95%
שמחליט
שלא קשורות אליו והן היותר טובות. ועובדי, עובדי, זה לא תמיד התאגיד זוכה, אבל התאגיד זוכה באופן, כאילו, באופן סוחף. אבל עזבו את התאגיד, אבל למה כל זה קורה? בואו, למה מישהו רוצה להפריט את... למה רוצים...
אז אסף, תסיים לנו עם המשפט הזה, למה זה באמת קורה?
למה זה קורה? כי יש מתקפה על התרבות, על התרבות שלנו, ויש מתקפה על הדמוקרטיה, יש פה שילוב של, יש פה איחוד של חזיתות, וזה אחת החזיתות, זה עוד הטרלה, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה.
הרשות הרביעית קוראים לתקשורת.
טוב.
אבל אנחנו רואים.
נקווה שאנחנו ננהל מאבק ונצליח. אסף אמיר, יו"ר האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה.
תודה רבה לך,
אסף. תודה רבה. ועכשיו נעבור למבזק עיריית תל אביב.
מבזק עיריית תל אביב יפו ברדיו תל אביב. השבוע, עיריית תל אביב יפו חנכה גינה קהילתית חדשה, ה-71 במספר. הגינה ממוקמת בגינת אריסון ברחוב פומפדיטה, ונבנתה בשיתוף ארגון הגמלאים של העירייה. במסגרת הפרויקט הוקמו עדניות עץ מוגבהות ומונגשות לגמלאים, ונשתלו צמחי תבלין וירקות. גם אתם יכולים לקחת חלק. העירייה מציעה ליווי מקצועי ותמיכה. לפרטים על הקמת גינה קהילתית, ייכנסו לאתר העירייה. עיריית תל אביב יפו בשיתוף מרכז פרס לשלום ולחדשנות מציגים את המגרש הירוק, מיזם סביבתי ספורטיבי ראשון מסוגו בישראל. מדובר בפרויקט בינלאומי חינוכי ייחודי המשלב ספורט, קיימות וחיים משותפים. כל זה קורה במרכז העירוני דייביס לואיס, המשמש אלפי ילדים ובני נוער יהודים וערבים מדי שבוע, ובו הקימה העירייה שני מגרשי כדורגל חדשים בהשקעה של מעל 4 מיליון שקלים, במטרה לאפשר לכמה שיותר ילדים ליהנות. לאחר 38 שנים בהם התקיים פסטיבל קול המוזיקה של הגליל העליון בקיבוץ כפר בלום, הפסטיבל מגיע השנה להתארח בתל אביב יפו בין 19 ועד 21 בדצמבר. אירועי הפסטיבל ותוכניתו ינחיכו את הגליל ויתנו ביטוי לאירועי השנה האחרונה ולתחושות של כולנו, ביצירות שיבוצעו בו, בהרכבים שיקחו בו חלק ובאירועי דו-שיח מוזיקלי. פרטים וכרטיסים באתר העירייה. הכירו את תערוכת מרימים את השלטר, תערוכה משלבת אומנים ועסקים בשכונת השוק היווני ביפו. בחמישי 26 בדצמבר בשעות 7 עד 11 בלילה יציגו כ-30 אומנים תערוכות ומיצגי אומנות בחלונות ראווה, בבתי העסק הקטנים בשכונה, הקרנות וידאו, מיצגי תנועה ועוד. הכניסה חופשית. ועד כאן מבזק עיריית תל אביב יפו ברדיו תל אביב.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, חזרנו איתי כאן באולפן עורך הדין ליאור תמם, מנכ"ל איגוד התסריטאים, ונדב בן סימון, תסריטאי, בית הכלבים, ספיידרס, נכון?
ספיידרס, כן.
ספיידרס, ויור איגוד התסריטאים, נכון. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאלירן אליה, במאי הסרט והסדרה המוערכים, העיר הטובה, ויור איגוד הבמאים והבמאיות. ערב טוב, אלירן.
ערב טוב.
ולפני שזה חשוב לנדב שתשמע משהו לגבי כשל השוק שהוא חושב, בבקשה נדב.
אלירן, אני רק אגיד ואתה יכול לחזק אותי, אני רוצה משהו שמאוד חשוב, שזה בעצם הסוד הגלוי של התעשייה שלנו, זה זה שסדרות דרמה ובוודאי דוקו וסדרות לילדים הן בסופו של דבר לא רווחיות, הן לא רווחיות למפיק, ואם לא יכריחו גופי שידור כמו קשת ורשת ויס ועוד לעשות אותם או שיהיה כסף ציבורי, הם פשוט לא יעשו. זאת אומרת, אם לא תהיה רגולציה מחייבת פלוס שידור ציבורי, כל המאזינים שלנו יפתחו בבוקר את הטלוויזיה, ויהיה אפס תוכניות בעברית.
יהיה רק ריאליטי, שרדות. טוב, בואו נשמע את אלירן אליהו.
לא, אני חזק אותו, הרי אנחנו בסופו של דבר היחידים בעולם שיכולים ליצור וגם לצרוך תרבות בעברית. אין עוד מדינה שצורכת תרבות בעברית.
נכון.
וגם אי אפשר לייבא את זה מטורקיה, אתה יודע.
אז אין מדינה שתייצר תוכן מקורי וחינוכי בעברית. נוותר על התאגיד, נוותר עלינו, וכמו שנדב אמר, נוותר על חצי מיליון ילדים ישראלים שצופים בתכנים של החינוכית.
של כאן חינוכית, כן.
בטח, מן הסתם, אז כן.
אבל איך זה ישפיע, נגיד, על הבימאים והבימאיות? איך העולם שלכם בסופו של דבר זה מתחיל?
הרי בסוף השידור הציבורי הוא לא תלוי במפרסמים, הוא לא תלוי בבעלי און, הוא מסוגל לספק תכנים מאוזנים מן הסתם, אמינים. תאגיד מסחרי נוטה לפנות לקהל, אתה יודע, כאילו כמה שיותר רחב.
אתה ידוע במאבק שלך למען הפריפריה, אני שמעתי גם מליאור כאן, שאתה חי את הנושא הזה של הפריפריה ולהבאת תרבות הפריפריה ובכלל... איך אתה רואה את ההשפעה של סגירת תאגיד, בעצם גם בנושא הזה של לקרב את הפריפריה לתרבות, לחשיפה לעולמות תוכן שונים?
כן, כי התאגיד הוא מעניק הרי במה לקולות וליצירות מגוונות. אני טוען שפגיעה בתאגיד היא פגיעה חד משמעית בשכבות החלשות באוכלוסייה. הערוצים המסחריים הם בהרבה מאוד מובנים, כן. מובן אחד זה שהערוצים המסחריים בעיקר הם מייצרים רייטינג, וזה בסדר, אין לי בעיה עם רייטינג, אבל הוא גם מסיח דעת. זה עוד ריאליטי, זה עוד דברים שהם לא תמיד ערכיים לילדים שלנו, ומבחינת הכל המגוון של החברה הישראלית, אז זה לא רק יהודים, מן הסתם, זה חרדים, זה נשים בתאגיד, אני מדבר על התאגיד. נשים, מיעוטים ופריפריה, היצירתיות והתרבות הייחודית בישראל תיפגע, אם לא יהיה לנו גוף שהוא שידור ציבורי חזק, שהוא לא כפוף לשיקולים
מסחריים. ואיך אתם מצטרפים למאבק הזה כאיגוד הבימאים והבימאיות?
אנחנו מובילים את המאבק ביחד עם איגוד התסריטאים, הפורום היוצרים הדוקומנטרי, כל המטה של היצירה הישראלית, שחם, אק, איגוד המפיקים. אנחנו רותמים, רתמנו את האופוזיציה איתנו, אנחנו מנסים באמת להגיע לקואליציה, כי יש שם, אנחנו מבינים שיש שם גם קולות בקואליציה, שלא מבינים למה לסגור משהו שעובד. הרי באמת...
לדעתי הציבור לא מבין את זה, בשביל זה אני ביקשתי לייחד את התוכנית הזאת כדי שיבינו את האירוע הזה, הציבור אדיש לאירוע הזה.
אני לא יודע אם הציבור אדיש ל...
מה? לא שמעת שמישהו מדבר, לא שמעת בצורה כזאת או אחרת?
כי אנחנו עדיין נמצאים, אני חושב, בזמן מלחמה, וזה גם עניין, כי בסוף זאת החלטה פוליטית בזמנים רגישים, כאילו בעיניי זה לנצל את התקופה של המלחמה לציבור,
סום
הגיוון והחופש
בתקשורת. זה נכון, זה גם לפני שנתיים כשקארי רצה לסגור את התאגיד, הוא אמר אני הולך לסגור את התאגיד, ואז כולם קמו על הרגליים האחוריות, ועשינו הפגנה, וסגרנו את קפלן, והגייסנו המון אנשים, ועכשיו הם עושים את הם מנסים לייצר את זה בצורה יותר מתוחכמת של, איך קוראים לזה, סלמי. פה יש איזה חוק קטן שרק מכפיף את התקציב לממשלה, ופה יש איזה משהו שמודד את הרטי. כל הדברים האלה בסוף מצטברים לסירוס של התאגיד, תאגיד שלא יוכל לתפקד. אז קשה לגייס אנשים למאבק שהוא מפורד כזה, זה מין הפרד ומשול כזה. אליה, אני רציתי לשאול אותך, אבל מה אתה חושב על אלה שאומרים, שהטענה שלהם לסגירת התאגיד זה שהתאגיד לא מגוון, והוא לא נותן קולות לפריפריה, והוא לא נותן זה, ושזה כולם שם אשכנזים מתל אביב שעושים סדרות על תל אביב.
אני לא יודע, אני מכיר את הטענה הזאת, אבל אפשר להפיח אותה בהרבה מאוד יצירות של התאגיד, אם זה בדוקו, ואם זה דיברנו מן הסתם על החינוכית, יש שם סדרות שאפשר לראות שם אימא ואימא, ואפשר לראות שם סדרות לילדים ותכנים שקשורים בחרדים ובערבים ובאוכלוסיות ומיעוט שלא, שאף ערוץ אחר לא ייגע בהם. סליחה על השאלה, הסדרה, כן? התוכנית, אי אפשר ליצור אותה בשום מקום אחר. אנחנו צריכים להגיד תודה על התאגיד ולא להרוס מה שעובד. זה עובד. זה באמת גוף ש...
אז אנחנו... יחד איתך אלירן אליה, במאי הסרט והסדרה, מוערכים העיר הטובה ויור איגוד הבימאים והבימאיות, אנחנו נצא באמת למאבק הזה, אני מקווה מאוד שהציבור יבין את האירוע, אבל טוב שכולכם יחד, ואני מאמין שבסוף הקול הזה יישמע, ואולי יגרום לכך לאיזשהו חשיבה מחודשת לגבי התהליך הזה שקורה כרגע.
אני רק אסיף, ובטח אולי הם דיברו על זה, לא הזנתי לפניכם, שמה שחשוב זה לייצר רפורמה בשוק התקשורת, שתחייב את כל הספקיות של התוכן להשקיע בתוכן מקומי.
חד משמעי.
זה הדבר שצריך לעשות. אם צריך לעשות רפורמה, אז זאת הרפורמה שצריך לעשות אותה, וזאת הרפורמה שצריך לקדם אותה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח במאבק הזה. גם להשאיר את התאגיד פתוח, וגם לחייב את ספקיות התוכן להשקיע בתוכן ישראלי.
תודה רבה, אלירן אליה. תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
תודה, אילן.
ואיתנו על הקו כבר אסף נאווי, מפיק טלוויזיה וקולנוע, בעלים של חברת ההפקות נאווי פרו, שהפיקה לתאגיד השידור הציבורי את התוכניות המצליחות, מה שתגידו, האחיין שלי בנץ, אגב, זו תוכנית מאוד מאוד, אוקיי, לדעתי המוערכת וגם הנצפית ביותר בילדים. אנחנו רוצים, איתך זה בעצם בבשר החי, רוצים לחתוך לך בעצם כמי שעובד עם התאגיד השידור, איך אתה מרגיש בסוגיה הזאת?
קודם כל ערב טוב לכולם.
האזנתי
בקשב רב לכל הדוברים הקודמים, חבריי מהתעשייה, אני מסכים עם כל מילה שנאמרה, ואני לא רוצה לחזור על מה שאמרו, אז אני אקח את זה רגע למקום אחר ואתאר לכם קצת את יום עבודה שלי, מה זה בעצם להיות מפיק טלוויזיה במדינת ישראל. אז יש לי עסק ויש לו 5 לקוחות, יש לו את קשת, רשת, אות, יס ואת התאגיד. יש גם את ערוץ 14 שכרגע גם לא כל כך מוציא הפקות החוצה למפיקים. ותחשוב על זה כעסק שעכשיו סוגרים לו עוד לקוח בעצם. והלקוח הזה הוא גם לקוח של 7 ימי שידור בשבוע, שהוא צריך למלא אותם בתוכן. ואנחנו וחבריי שדיברו פה, או חבריי מהתעשייה, כותבים, מפיקים, יוצרים, אנשים טכניים, כמו שאמרתם, זה יוצא גם למעגלים הרבה יותר רחבים, כמו נהגי מוניות, הסעות, קייטרינג, נגריות שבונים תפורה, ועוד ועוד ועוד. זה גזר דין, זה גזר דין שהוא מכה מאוד מאוד קשה. ומעבר לזה שזה פוגע בעובדי התאגיד באופן ישיר, זה גם פוגע בכל המעגלים מסביב.
תגיד, אז, כמה, בכמה עובדים מדובר? אנחנו אומרים פה הפקות ומדברים על זה, אבל כמה עובדים מדובר באופן כללי להפקה ממוצעת?
אז אני אחלק את זה לשניים, כי זה עובדים וספקים.
נכון, פרילנסרים.
זה רובם פרילנסרים, אבל יש לי רעיון שמגיעים אליי למשרד, ועד הרגע שבאמת אנחנו רואים את זה על המסך הגדול, על המסך בעצם בטלוויזיה, זה יכול להיות בין 100 עובדים ל-500-600 עובדים. כי בתוכם זה כולל גם שחקנים וניצבים ואת כל המעגלים שסובבים סביב בעצם ההפקה הישירה. ויש תהליכים, יש את תהליך הפיתוח, ואחרי תהליך הפיתוח יש את תהליך ההפקה, ואחרי ההפקה יש את הפוסט פרודקשן שזה עריכות, ואחרי זה גם יש הפצה. זה גם חלק מתוך המעגלים האלה.
יש, אני רוצה לשאול אותך, אסף, אתה עשית, הפקת את האחיין שלי בן, שזה סדרה מעולה, ומעוררת קינה כתסריטאי, אני רואה אותה, ואני אומר, אך, איך אני לא כתבתי את זה.
אגב, אפרופו, אני סליחה שאני מתפרץ,
כן,
להגיד בהקשר של התאגיד, או החינוכית, בסדרה כזאת היא לא הייתה מתקבלת באף גוף שידור אחר.
זה מה שרציתי לשאול אותך, שהיום... שאנחנו מסתכלים על 2-3 עונות שעשיתם וזה באמת התפוצץ וזה הצליח, והיום כל מי שבא אומרים לו תעשה לי כזה, אז זה חוכמה קטנה להגיד בטח מה זה, היית עושה את זה גם בקשת היו עושים לך תוכנית ילדים, לא משנה שלא עושים שם תוכנית ילדים,
לא עושים,
כאילו, נכון, אבל אומר, זה הצליח, אז הנה זה
חוץ מכאן חינוכית וקצת בעוד וביס, אני לא מכיר.
האם היית בכלל מצליח למכור את זה בעולם של שידור מסחרי בלבד ללא שידור ציבורי, האם בכלל היית נכנס בדלת בכלל של הדבר הזה?
לא, ואני יוסיף שהאחיין שלי בן זה גם משודר בתאגיד, בלילה, בימי שישי, ב-10 בלילה, כשזה רץ לילדים ביום-יום. וכשהתסריטאי דרור ויידמן, התסריטאי והיוצר הגאון, אמר לי, נאוי, בוא נלך להגיש, יש לי רעיון לסדרה, והוא סיפר לי, ואני אומר את זה תמיד וגם הוא יודע את זה, ובלב אמרתי, מה הוא רוצה ממני? אף אחד לא ייקח את זה, אבל אני עובד איתו כל כך הרבה זמן, ואני אוהב אותו, ואני אעשה הכל לגרום לדבר הזה לקרות, והגוף הראשון שקפצתי לראש, אני יכול להתחיל ממנו, זה החינוכית. וכשאמרו לנו שרוצים את זה, אנחנו, תוך כדי תהליך הכתיבה, עדיין לא אמנו שזה קורה. בדיעבד, אחרי שזה שודר, ואחרי שזה גם... נקטף להורים, זאת אומרת זה לא רק נוער, ההורים יושבים עם הילדים וצופים בזה, אז כן פתאום דיברו איתי מגופי שידור אחרים שאם הייתי מציע להם את זה, אז יכול להיות שהם היו שוקלים לשדר את זה בלילה כזה ביום שישי, אבל זה סתם.
אז מה המסר שלך באמת לכל אלה שרוצים לקדם את הסגירה של תאגיד השידור, מה זה מבחינתך באמת כמישהו חלק מהעשייה היומיומית שם, איך אתה רואה את הדברים?
שוב פעם, אני חושב שגם שזה צריך להיות המסר, מעבר לזה שזה פגיעה בנו כמי שעובד בזה, זה בעיקר פגיעה בציבור. זה בעיקר פגיעה, אם אנחנו שוב פעם מדברים על האחיין שלי בנס, אנחנו מקבלים, ואני לא מגזים, אלפי מכתבים ופניות ומיילים שמספרים כמה הסדרה הזאת עזרה לילדים בבית ספר. ילדים אוטיסטים, שהובחנו כאוטיסטים, כותבים על הסדרה, מציעים לנו לכתוב איתנו ביחד לסדרה, אנחנו מביאים אותם לסט. זה הגיע לקהלים שלא דמיינו שזה יגיע. ואם עוד אני מתעסק בתוך הסדרה הזאת, ואני מתייחס רגע לילד הקטן של התאגיד החינוכית, זה המקום, אתה יודע, אני לילדים שלי פותח טלוויזיה ונותן להם לצפות רק בחינוכית, כי אני יודע שיש שם פילטר, אני יודע שיש שם אבא ואמא שבודקים. זה לא יוטיוב, זה לא טיק טוק, וזה לא גופים מסחריים אחרים.
חד משמעי. אסף נאווי, מפיק טלוויזיה וקונוע, בעלים של חברת ההפקות נאווי פרו, המון תודה,
ונקווה תודה רבה לכם.
נקווה שנפעל יחד למנוע את רוע הגזירה הזאת, ואנחנו שמחים לסיים את התוכנית עם דנה מודן, שהבנתי שהיום הייתה גם בכנסת, אחת היוצרות והכותבות הבולטות בישראל, שחתומה על הסרט החדש, הנכס, שמוצג עכשיו בבתי הקולנוע, ותאגיד השידור היווה גם עבורה בית חם כיוצרת ולסדרות, ואנחנו רוצים לשמוע ממך, דנה, קודם כל, הבנתי שהיה לך קצת בעיות היום להיכנס לכנסת, ומפחדים מהקול שלך כנראה.
כן, אני אספר על זה מחר בסטורי אצלי באינסטגרם, בדנה מודנה.
אז תני לנו טיזר פה.
עכשיו אני רק אגיד לכם שאני עכשיו גמורה, זה מאוד מתיש להיות בכנסת.
ספרי על זה, אני עושה את זה כבר 10 שנים.
בוא, תקשיב, האנרגיה של האנשים האלה היא רעה. וואו, אני חזרתי גמורה משם. גמורה.
איך את רואה את הדברים?
אני מתנהג יפה, אז לא יכולתי להגיד להם שום דבר.
אבל אמרת קצת.
מה?
אבל אמרת.
היום לא, אמרתי פעם שעברה.
כן.
איך אני רואה את הדברים של התאגיד?
כן.
איך אני רואה את הדברים בכלל?
לא, את התאגיד.
בואי, דן, אני, זה נדב, אני רגע אזקק לך את השאלה, כי את אחרי יום של כנסת. את עכשיו, הסרט שלך, הנכס עכשיו, יצא להקרנות מסחריות, אני ראיתי אותו כבר לפני חצי שנה או שנה בהקרנות האקדמיה, והוא מקסים, והוא מרגש, אבל את יודעת מה הוא לא? הוא לא שומרי הגלקסיה 4. והוא כנראה גם לא יכניס $500 מיליון, אני מאחל שכן, אבל כנראה שלא.
למה זהו? למה אתה אומר לו? למה אתה
פוסל? אולי 800 מיליון, לא יודע, אני אסתכל. אבל זה טיפה שונה מה שאנחנו מדברים עכשיו, כי זה חוק הקולנוע, אבל האם בכלל סרט כזה היה יכול להיווצר, והוא סרט מקסים שאני ממליץ לכולם לך לצפות, האם סרט כזה היה יכול להיווצר בלי תמיכה ציבורית באמנות ישראלית מקורית?
לא.
ואפילו שאת יוצרת מוכרת ומוערכת ועוד סופרלטיבים.
יפה, שאלה יפה.
תודה.
הסרט הזה לא היה
יכול,
לא היה יכול לקרות בלי תמיכה ציבורית, ואני חושבת שיש איזה כשל הבנתי של הצופים. אנשים מאוד מאוד אוהבים צירה ישראלית, זה מאוד ברור, גם בטלוויזיה, גם בקולנוע, אבל אנשים לא מבינים שהדבר הזה עולה כסף. יש, ולא מבינים שזו פרנסה של האנשים שעושים את זה, פרנסה של באמת אלפי אלפי אנשים. אנשים לא מבינים שהם, אנשים יודעים שאתה לא יכול להיכנס נגיד למקולת, להסתכל על המוכר בעיניים, לקחת לו במבה ולצאת החוצה. אתה צריך לשלם לו, נכון? כי הוא שילם על זה וצריך לשלם לו. אבל סרט לגנוב, או סדרת טלוויזיה לגנוב, כאילו לראות ב... זה, אף אחד לא מרגיש עם זה שום בעיה. כי לא מבינים. לא מבינים שזה כסף, שזה תמלוגים, שזה עבודה של אנשים, ואנשים לא מבינים שאם אנשים לא נגיד יהיו, ישלמו על הדברים, לא יצריכו אותם בצורה חוקית, אז לא יהיה כסף יותר לעשות את הדברים.
והתאגיד למעשה אוקיי? לא מציב בפניהם את השאלה הזאת, כי זה תוכן בחינם.
נכון, התאגיד הוא, תוכן, הוא באמת מקום שהוא קודם כל, הוא מפרנס מאוד מאוד יפה הרבה אנשים, והוא נותן את, יש לו פלטפורמה שנותנת לאנשים בחינם בצורה לגיטימית, כי זה בעצם המדינה נותנת את הדבר הזה. המדינה יש לה חובה בעיניי, לתמוך באומנות ובתרבות, ושאומרים כאילו הדברים כוחות השוק יסדרו, כוחות השוק לא יסדרו, כי אנשים, כל האנשים בעולם, כולל אני, כל המין האנושי זה מין עצלן, אוקיי? והדברים של הבידור יותר קל לצרוך אותם, לצרוך משהו, כולנו בסוף היום, החיים של כולנו באמת מאוד קשים.
אסקפיזם זה קל.
לא, זה לא היום... זה, גם אם, אם היית עושה את הסרט לך בספרדית, והיה פונה לקהל של 700 מיליון דוברי ספרדית, אז היה לך
לגמרי,
מישהו, היה
גם...
סיכוי יותר טוב שהוא היה מחזיר לגמרי, את עצמו ומרוויחים.
לגמרי, גם יש פה קהל מאוד קטן. ואז נכון, יש דברים, יש בידור ויש אומנות. מה ההבדל בין בידור לאומנות? הבידור, שהוא מאוד מאוד חשוב, אני מאוד אוהבת, ויש דברים נהדרים וקלאסיקות של בידור, אבל זה משהו אחר. בידור, המטרה שלנו, המטרה שלו זה להשכיח מאיתנו את הכל, אוקיי? בגלל זה גם הממשלה כל כך אוהבת בידור, בגלל זה יש את הביטוי לחם, לחם ושעשועים, אין ביטוי לחם ואומנות. זה מה שנותנים לאנשים שרוצים שהם יסתמו ויהיו מסוממים ומבסוטים. זה לחם ושעשועים והאומנות... אז הבידור בא להשכיח מאיתנו את החיים, והאומנות באה להזכיר לנו את החיים, ולאפשר לנו להתמודד איתם, ולאפשר לנו ללמוד על עצמנו, ולאפשר לנו להתפתח כבני אדם, ולהתפתח כחברה.
זה גם אולי מדד לחוזק של חברה, לא רק כמה טנקים ומטוסים יש לנו, אלא איזה אומנות יוצאת מהמדינה הזאת.
בוודאי, זה גם אומנות, זה צורך פסיסי של הבן אדם.
דנה, איך את מתכוונת להמשיך להוביל את המאבק?
אני לא ממובילות המאבק, אני משתתפת, אני מובלת המאבק, אבל אני מצטרפת לכל דבר ש... שאני יכולה. אנחנו
נקרא לך.
אני חושבת, אני חושבת שלא צריך לדבר אל אנשי הממשלה, כי הם לא מקשיבים וזה לא מעניין אותם. אני חושבת, אני עדיין ממשיכה להתעקש גם על חברי האופוזיציה שהם צריכים קצת להתעורר. והקריאה הראשונה עברה ב-46-49, זאת אומרת שאם כל האופוזיציה הייתה מצביעה, 52, זה לא היה עובר. אז גם הם צריכים להיות חיילים שלנו. חל
משמעי.
וכל אין מצב שיש הצבעה שעוברת בפחות מ-52.
אז אני מקווה שהם שומעים אותך.
כל, אבל זה...
ונמשיך במאבק. דנה מודן, תודה רבה, ולכי להירגע קצת.
ושאנשים יצאו לרחובות, על הכל, גם על כל הדברים. תודה לכם.
תודה. והנה עוד תוכנית של עצמאי בשטח מגיעה לסיומה, ולפני שנסיים, נדב, חצי דקה שלך, איך אתה רואה את המשך המאבק?
אנחנו לא מבטרים, זה החיים שלנו, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו בעולם, זה המדינה והחינוך והיצירה, והילדים שלי צופים בסדרות שלי ובסדרות של אחרים וגדלים על תרבות ישראלית. אני חושב שאין דבר יותר חשוב מזה, אני רואה בזה שליחות ואני ממש לא מתכוון לוותר.
ליאור, כמי שכבר המון שנים בעסק.
אני חושב ש... ואמרתי את זה במהלך השנים, אני חושב שהעשייה של יצירה של טלוויזיה וכל יצירה אחרת בעברית היא מעשה ציוני. אני חושב שהשאיפה שלנו צריכה להיות להמשיך להילחם על זה שתהיה פה יצירה מקומית ישראלית, שיהיה פה שוק, שיהיה פה כנגד הסיכויים הכלכליים.
להילחם יחד להב, איגוד התסיסטראים וכל האיגודים האלה.
תודה,
תודה רבה. עצמאי בשטח כל יום שלישי, 20:00. תודה רבה. 102 רדיו תל אביב